דיברנו שבוע שעבר על הנושא הזה של שאדם צריך להעריך את עצמו, ואני חוזר על זה עוד הפעם כי זה הבסיס. אני אבוא ממקום אחר, אבל אני חושב שבסופו של דבר, אם באתי להגיד אותו משהו, זה הנקודה הזאת. מעבר לזה לא צריכים אותי. הנקודה הבסיסית שבסופו של יום הבסיס שכל העבודה וכל ההתקדמות של האדם זה על היסודות שדיברנו שבוע שעבר, ונעריך לבאר את זה עוד היום. זה קודם כל הערכה עצמית, שזה אנחנו קוראים לזה כבוד. ודבר השני, שאדם לא רק מעריך את עצמו, נבאר את זה עוד מעט, גם יהיה מרוצה מעצמו. ובלי שתי הדברים האלה, שאדם מעריך את עצמו ומרוצה מעצמו, אין לו אפשרות בכלל להתקדם בכל תחום שיהיה, ודאי לא בעבודת השם. דיברנו בוויידים הקודמים שהבעיה הגדולה של דורנו זה התחושה כל הזמן שאנחנו לא בסדר ומתנצלים ומרגישים כל הזמן רע עם עצמנו, שאנחנו לא מספיק מתקדמים, לכאורה בנסיבות טובות, כי סך הכל אנחנו רוצים להיות משהו מסוים, אנחנו לא נמצאים שם, אז לכאורה זה דבר חיובי. אבל כמו שנראה היום, שזה הפוך, ממש הפוך לגמרי. ככל שאדם יותר לא מרוצה מעצמו, כך הוא יותר מתרחק. ככל שאדם יותר טוב לו, יותר מעריך ויודע, אז הוא יותר מתקרב. בפעם שעברה דיברנו, הערכנו בעיקר הנושא של הכבוד, שזה הערכה עצמית. הסברנו רבי עקיבא וכל הנושא הזה, את הנושא של הערכה עצמית. ואני מקדים ואומר עוד הפעם, ככל שנדבר, ויכול כבר הדברים פשוטים כבר, זה לא מספיק שאנחנו נשכנע את עצמנו ברובד ההכרתי שלנו, שטוב, צריך להעריך את עצמנו ולחוז מעצמנו, יופי. זה הרבה מעבר לזה, יש פה משהו שיושב עמוק עמוק בכוחות הנפש, שבמיוחד בדור האחרון, שיש איזו תפיסה ברורה ויציבה, שאנחנו לא בסדר, ולכאורה יש הרבה סיבות לזה, סיבות שמתחדשות כל יום. להגיד לנו שאנחנו לא בסדר, הנה היום זה לא היה בסדר, וזה לא היה בסדר, וזה לא היה בסדר. אז בשביל זה צריך עבודה ארוכה וגדולה, כדי באמת לשכנע את עצמנו שאנחנו כן נמצאים במקום נכון. אבל קודם כל לדעת את היסודות, קודם כל בכלל לדעת שיש כזה באמת מושג, שאדם צריך לכבד את עצמו, ולאהוב את עצמו, ולשמוח בעצמו. מי אמר שזה נכון בכלל? אחרי שנחליט שזה נכון, שלב ב' תהיה איך אנחנו באמת מצליחים להאמין לזה ולהתחבר לזה. יש את החלק הראשון שקוראים לו כבוד. זה דיברנו שבוע שעבר. היום אני רוצה לדבר על הנושא של אהבה. אהבה וכבוד זה שתי כוחות מקבילים, והם קשורים אחד בשני. מה ההבדל בין כבוד לאהבה? ברמב"ם שהוא כותב על האישה, וכן ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו ואוהבה כגופו. אז יש פה בחינה שאדם מכבד את אשתו יותר מגופו ואוהב אותה כגופו. אז מישהו פה יודע להזכיר מה ההבדל, מה זה לכבד ומה זה לאהוב? אני לוקח את הרמב"ם הזה כי אנחנו אוחזים שאם אתה רוצה לאהוב מישהו, אז אתה חייב לאהוב את עצמך קודם. אתה רוצה לכבד מישהו, אתה חייב לכבד את עצמך קודם. איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות, אבל בסופו של דבר הוא חייב להיות מכובד. מכובד יכול לכבד. אין מציאות בעולם שאדם לא מעריך משהו והוא מכבד אותו. אם אתה לא נמצא במקום הזה, אז אתה לא תכבד אותו. אתה לא תתחבר לזה. גם שתגיד, וואי, הוא אדם מאוד נחמד ומאוד רציני, אבל לא תרגיש חיבור אמיתי אליו אם אתה לא מכובד. אם הרמב״ם מצווה לאדם לאהוב את אשתו ולכבד אותה, זה אומר שקודם כל הדרישה הבסיסית זה אדם שכבד את עצמו ולאהוב את עצמו. היסוד הזה שאדם צריך לאהוב את עצמו, כבר אמרו רבותינו, זה מצווה דאורייתא. כתוב עם מצוות עשה ואהבת לרעך כמוך. אז ראיתי שכל הבעלי מוסר אומרים שאם אהבת לרעך כמוך, זה אומר שאתה צריך, אתה ודאי חייב לאהוב. אומרים לך, אתה חבר שגם תאהב כמוך, אבל את עצמך אתה חייב לאהוב. ולכבד, דיברנו על זה שבוע שעבר, שאדם חייב לכבד את עצמו. דיברנו על זה שאדם מבקש על זה, מתפלל על זה, לא נהגו כבוד זה בזה, איזה מכובד ומכבד את הבריות, וכן ציבו חכמים על האישה שתהיה מכבדת בעלה יותר מדי. מה זה אהבה ומה זה כבוד? אגב, יש כאלה שאולי רוצים לטעות, אפשר לטעות פה כאילו ברמב״ם, שזה איזה מין מוסר כזה. הרמב״ם אומר, תשמע, ציבו חכמים שיהיה אדם מכבד אשתו, אהבה, תוותר לה, תהיה בעל חסד. הרמב״ם לא מדבר עכשיו על מידות טובות. הרמב״ם לא אומר, ויהיה נותן לה חסד ומוותר ויהיה נחמד. לא, 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 לא זה הנקודה שלו. הרמב״ם בא להסביר, ההגדרה של שלום בית, שאתה בא להתקשר עם מישהו, אתה בא להתחבר אליו, אתה בא לבנות איתו קשר, אז הצורה שאתה חייב לתת לה כבוד ואהבה. זה לא איזה עוד מידה טובה שאתה צריך עכשיו לעשות. לא, לא, לא זה הנקודה של הרמב״ם. יש פה צורה, לכן אני אומר, זה עוד לפני המידות הטובות. זה הבסיס של ההבנה שאם אתה רוצה להתחבר למישהו, אתה חייב לאהוב אותו ולכבד אותו. אם אתה רוצה להתחבר לעצמך, אתה חייב לאהוב את עצמך ולכבד את עצמך. ראיתי שברום גניחובסקי, שרוצה לתת הדרכה לשלום בית, אז הוא היה מכיר את הרמב״ם הזה, הוא אמר, מי שמקיים את הרמב״ם הזה, אין לו שום בעיה בשלום בית. הוא צודק, מי שיקרא את הרמב״ם, יקיים את הרמב״ם, זה מתכון ללא שלום בית. אבל הרמב״ם לא התכוון להגיד שזה מידות טובות. הוא התכוון להגיד שאם באמת תאהב את אשתך ותכבד אותה, אז הכל יהיה בסדר. רק הבעיה היא שלהגיע לדרגה הזאת, לאהוב ולכבד, זה דרך ארוכה מאוד. כי אני אומר עוד פעם, שבסופו של יום, ואז אני רוצה להסביר בהרחבה, אין אפשרות לאהוב מישהו ולכבד מישהו לפני שהמכבד הוא מכובד בעיני עצמו והוא אוהב את עצמו. ולכן אם רוצים לדבר על שלום בית, אז בדורנו אנו, לכאורה, רוב הבעיות בשלום בית, זה לא מתחיל, שזה גם עוד נושא שבעזרת השם נדבר עליו בהמשך, שיש בעיות של הבדלים, צריך להבין את ההבדלים וכו'. הבעיה יותר אישית עם עצמך, שאתה לא מכובד בעיני עצמך מספיק ולא מספיק אוהב את עצמך, וממילא אין לך את האפשרות לקיים את דברי הרמב״ם, מכבד את אשתו, אהבה כגופו, אז ממילא לא שייך שלום בית. אז כדי מי שרוצה לעסוק בשלום בית, אז חייב קודם כל לעסוק בכבוד עצמו ואהבת עצמו. מה זה כבוד עצמו? אז דיברנו שבוע שעבר שהכבוד זה הערכה. אדם חייב לדעת את המעלות שלו, ואדם חייב לדעת את היכולות שלו. אם אדם, כמו שאדם יגיד, אני אומר למישהו, לאברך, תשמע, אתה בחור חכם, האברך למדן, אתה מתמיד, אתה ירא שמיים, אז יש כאילו איזו גישה שכאילו ענווה כזו, אל תאמין בזה, זה טוב, תודה רבה לפרגון, אל תגיד לי את זה, אתה לא מנסה להתחבר לזה ואתה לא מזדהה עם זה, וכאילו זה לא קיים. וזה, דיברנו שבוע שעבר, שזה לא נכון הדבר הזה. אין מושג שאדם באמת לא יקר את המעל, כמו שאני איתך, תשמע, יש לך ידיים. לא בדיוק שיש לי ידיים. לא מדברים על זה. זה לא שאלה אם אף אחד לא בא עכשיו להגיד לך עכשיו, זה שיש לך ידיים, אז מגיע לך עכשיו הרבה יישר כוח. יש לך ידיים, אז יש לך מציאות, שיכול לפעול דברים בידיים. אם אני אומר שאתה, יש לך יכולות, ואתה חכם, ואתה מוכשר, ואתה נחמד, ואתה בעל מידות וירי שמיים, אז תדע את המעלות שלך, תדע את מה שיש לך. מפה ולהתגאות עם זה, זה שלב ב'. אבל הכבוד זה ההכרה שאדם יודע את מעלותיו. אם אדם רוצה לדעת לכבד את חבר שלו, אם אדם רוצה לכבד את אשתו, אז הוא חייב קודם כל לדעת להכיר את המעלות. אני לא יכול להתחבר למישהו לפני שאני מעריך אותו. באמת, יש הרבה שמדייקים את הרמב״ם. בגמרא כתוב, אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. ואילו ברמב״ם כתוב, ציבור חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו ואוהבה כגופו. וכבר הוא שינה את הסדר. אז מה שאומרים כולם, אני לא נכנס פה לנושא של שלום בית, אבל אני רוצה עוד פעם להקרין את הנושא הזה בשביל הרמה האישית. שוודאי שסוף הקשר היותר גדול זה לא לכבד מישהו, זה לאהוב אותו. לכבד מישהו זה שאני בא ואני אומר לבן אדם, אני מעריך אותך, אני מכבד אותך ואני מייקר אותך. לאהוב בן אדם זה להרגיש את תחושת הקשר ביחס אליי. אני מחובר איתך, חוץ מה שאני מכבד אותך, אני גם אוהב אותך. אני אוהב אותך, זה אומר שיש לך איזה קשר, אני מרגיש שזה קשר אליי, כמו שיש לנו כבוד התורה ואהבה תורה. יש אנשים שמאוד מכבדים את התורה, מכבדים ומאוד מייקרים, ובאמת יש להם באמת הערכה גדולה, אבל הם לא מספיק אוהבים את התורה, הם לא מספיק פועלים בשביל התורה, הם לא מספיק מחוברים לתורה. זה כבוד וזה אהבה. וכן אדם עם אשתו, יש אדם שמכבד אותה, אישה מאוד מוצלחת, בתור אישה מוצלחת וחכמה ומוכשרת ונעימה והכל, אבל האם אני אוהב אותך? לא. למה לא? מכל מיני סיבות, כי אני רציתי משהו אחר, כי אני מרגיש שאת לא מתחברת אליי, את לא בדיוק האופי שלי, לא הסגנון שלי. זה נסביר בשלב ב', אבל אין אפשרות בכלל לאהוב לפני שאני מכבד. לאהוב, אני יכול לאהוב דגים כי אני מכבד את הטעם שלהם. אם הייתי אוכל שהדגים לא טעימים, אז לא הייתי אוכל אותם. אני קודם כל נותן להם את הכבוד, הכבוד שאני מגדיר את הכבוד של הדגים, שזה דבר טעים, אצלי זה דבר טעים. אחרי שאני מגדיר שהוא טעים, אז אני עכשיו מתחיל להתחבר אליו. מה שקורה באופן כללי אצל החילוניים, הם קודם כל אוהבים, כי אולי הם מכבדים את היופי, את האהבה אולי, אבל זה לא שייך להגיד, אי אפשר לכבד את האהבה, כי זה נובע ממקום לא אמיתי. אז הם אוהבים, הם מתחברים לבן אדם, אחר כך הם מנסים בשלב ב' לנסות אולי לכבד אותו, אולי להתחיל למצוא את המעלות, וזה לא קורה, ואכן אחר כך עניין של זמן עד שהם מתגרשים וכדומה. אצלנו זה הפוך, קודם כל אנחנו נפגשים ומכבדים את האישה ומייקרים אותה ורואים את המעלות שלה, בשלב ב' אנחנו מנסים להתחבר אליה, לכל המעלות. ולכן הרמב״ם מונה את הדרך, אז קודם כל הוא מכבד את אשתו, הוא קודם כל מייקר, הוא מגדיר מה המעלות שלה, מה יש פה, למה יש לי סיבה לאהוב את הדבר הזה. הוא מכבד את האישה, אחרי שהוא גומר לכבד את האישה, אז הוא רוצה עכשיו לאהוב את האישה, רוצה טוב, אני רוצה עכשיו אותה ברמה האישית, אני רוצה שתהיה אשתי, אני רוצה להדריך קשר אליה. נכון שבגמרא, שהגמרא מביאה את עצם הדברים, הצורה שבעל ואישה חיים בעצם, הקשר היותר חזק זה אהבה. אבל הרמב״ם, כשהוא מדבר על הדרך, הדרך זה קודם כל כבוד ואחרי זה אהבה. כמו כן, נאמר למה שאנחנו רוצים לבוא לומר. אנחנו מדברים על האדם. האדם קודם כל חייב לכבד את עצמו. בכל היהדות הכבוד זה נושא בסיסי. התלמידים צריכים לכבד את הרב, והרמב״ם אומר על אותו בסיס, הרב חייב לכבד את התלמידים. הוא לא מכבד, אם לא יעריך ויכיר ביכולות שלהם לגדול, ביכולות שלהם לקבל, ביכולות שלהם להתפתח, אז הוא לא ישקיע. אין אפשרות לתת משהו, להתחבר למשהו, להעניק, ליקר, אם אתה לא מכבד את הדבר. לכן גם הרב חייב לכבד את התלמידים. התלמידים ודאי חייבים לכבד את הרב, אחרת הם לא יושפעו ממנו. בשלב ב' יש את האהבה. אז אני רוצה לדבר היום על האהבה. הכבוד זה לפני המעשה. כשאני בא עכשיו לשאול שאלה, האם אני יכול לגמור ש"ס? אז אם אני אדם שלא מעריך את עצמי, אני אגיד, לא נראה לי, זה לא הסגנון שלי, לא נראה לי שיש לי סיכוי, זה לא... וזה אחד הפגמים הגדולים שאנחנו באמת לא מעריכים את עצמנו, באמת ברבודים מסוימים, במקומות מסוימים, במעשים מסוימים, באתגרים מסוימים, כן, חסר כבוד, חסר הערכה, גם נגיד, כן נראה לי, יש משהו יותר עמוק, שאנחנו באמת בהכרה יותר עמוקה, באמת לא מעריכים. זה שלב א', וזה צריך כבוד. אדם צריך להגיד, למה לא? אני יכול. אני אצליח, אני כן יכול, אני כן מסוגל. אל תפחד, אל תזלזל בעצמך. זה דבר אחד. אבל יש עוד דבר, שאני לא יודע לקרוא לו אהבה ושמחה, ביחד זה הולך. זה שיחה שמסר רב חצקי לוינשטיין, דווקא בשעת שבוע הזו, לחוקותיי תלכו. הוא מחבר את זה קצת לפרשה, אבל הרעיון שלו יותר רחב. חצקי לוינשטיין, נקדים הקדמה, שנבין את העומק שלה, את החידוש העצום שלכאורה הוא אומר. חצקי לוינשטיין עצמו, כל השיטה שלו הייתה תביעות וביקורת. הוא היה תובע עצום, והיה מבקר עצום, ולא היה מוכן לוותר שום דבר ושום לעגל פינות ולא להגמיש. מספרים עליו שאשתו נפטרה, אז הוא אמר אחרי השיבה שאף אחד לא אמר לי את מה שהייתי צריך לשמוע באמת. כל אמרו לי, נו, בזכות התלמידים, בזכות התורה, בזכות זה. אף אחד לא אמר לי, עשית עבירות, קיבלת עונש. מה? אתה מתחיל מזה? זה היה הסגנון. הסיפור לעומת זה, כדי להבין את הסגנונות, וזה לא ירבח שאשתו נפטרה, אז הוא אמר גם אחרי השיבה, אף אחד לא ניחם אותי באמת. חוץ מאחד. מי זה היה הרב שך. אמר, מה יש? כולם אמרו לי, נו, בזכות התורה, והתורה תנחם אותך, ואתה עוסק. הרב שך בא ואמר לי, תשמע, גם אני עברתי את זה, אשתי נפטרה, ובהתחלה זה היה קשה, אני הרגשתי שאני לא יודע איך אני ממשיך, איך אני יכול לחיות עוד יום אחד. הייתי רואיס מנץ בכלל. אבל תדע לך שעם הזמן אני סייעתי דשמיה, ויוצאים מזה, וקדוש ברוך הוא נותן כוח להמשיך. וכולם חשבו שאני אדם גבוה ולא צריך את זה. הרב שך דיבר אליי, אז הרב שזמן באופי שלו, זה מה שדיבר אליו הניחומים, אבל מוחץ, כי באופי שלו הוא דיבר עליו הביקורת. אף אחד לא אמר לי את האמת. אף על פי כן, פחצקי, שהוא בא ל... הוא פרשת שבוע אומר, בחוקותיי תלכו, עזרה שמביא שתיו המילים בתורה, השמר, ותלמדו על מנת לשמור ולקיים. אז הוא מכניס פה, לא כך הבנתי עד הסוף מה הוא רוצה להכניס פה, את, איך הוא מכניס זה פה בדיוק, אבל המסר שהוא אומר, הוא אומר סוד עצום. הוא אומר, אין אפשרות לעבוד עבודה רוחנית אם האדם לא יהיה כל הזמן מרוצה ושבע רצון מעצמו. אם אדם לא יהיה מרוצה ושבע רצון מעצמו, אז אין אפשרות לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ככה הוא מגדיר, הוא מסביר שקין והבל, קין מה היה? הוא התחיל להעריך את הרעיון הזה, יש לו שיחה שלמה, כדאי לראות זה בפנים, רציתי לצלם את זה אבל לא הספקתי. הוא מעריך שיחה שלמה, מביא כמה דברים לזה, אבל הבסיס שהוא בונה את זה, זה קין והבל. שקין והבל, קין לא קיבלו את המנחה שלו, את הקורבנות שלו. אז קין היה מאוד מרומר. לכאורה הוא אומר, למה היה מרומר? כי הוא, הנה, לא קיבלו את הרוחניות שלו, הוא לא מתקדם מספיק, ולמה הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותו? והקדוש ברוך הוא מאוד בא לה בטענות, מה זה? למה נפלו פניך? למה אתה נראה ככה? הלו אם לא תיטיב לפתח אתה תרובץ. אומר רב חצקי, הקדוש ברוך הוא בא לה בטיינס. אז מה אם לא קיבלתי? אז מה אם אתה לא בדרגה גבוהה? מה אתה נפלו פניך? מה אתה ממורמר? מה אתה מיואש? מה אתה מגיש רע? עצם זה שאתה לא בשמחה עכשיו, תדע לך שזה לא בסדר, על הפתח אתה תרובץ, מפה יצא עבירות. ואומר, מה קרה באמת בסוף? ידרדר וידרדר, ועד שקם ורצח את הבל. אומר רב חצקי, לסוד עצום. אם אדם רוצה לגדול, הוא חייב להיות כל הזמן מרוצה בעבודה שלה, בעבודה הרוחנית. ממש כולם שואלים את השאלה תכלס, אבל מה פתאום שאני מרוצה? אז הוא אומר, לא אמרתי להיות... הוא אומר, זה לא סתירה שאדם צריך לדרוש מעצמו כל הזמן ולעבוד על עצמו כל הזמן. אבל כל הזמן אדם צריך להיות באיזו גישה, אני מתקדם, אני עובד, אני מרוצה. אומר, הכללות שכתוב בפרשה, תחת אשר לאהבת השם נקרא בשמחה בטוב לבב. הוא אומר, מה בשמחה בטוב לבב? זה בעלי דרגות, אנשים גדולים ש... אומר, אבל כל אדם, אומר, מכל אדם נתבע לעבוד הקדוש ברוך הוא בשמחה בטוב לבב בכל מצב. למה? כי אין אפשרות לעבוד אם אדם לא מרוצה מעצמו. מה זה הגדרה שמרוצה מעצמו? זה לא רק שאני מאמין ביכולות שלי, אני גם מאמין בהצלחות שלי. לא רק שאני מאמין, טוב, אני יכול ללמוד, טוב, בסדר, הבנתי, אני יכול באמת להיכנס לכל יום טוב, אני אלמד ואני אתקדם. אני גם מאמין שאני מצליח. היום ברוך השם הצלחתי. הכבוד זה לפני העשייה. זה בכלל, האם אני ראוי לתפקיד? האהבה, השמחה, זה כבר אחרי הפעולה. כן, ברוך השם הצלחתי. עשיתי היום, פעלתי משהו היום. אומר רב חצקי, אם אדם לא ירגיש מרוצה ושמח במצבו, אין לו אפשרות לעבוד, לגדול בעבודת השם. אני אקריא לו את הלשון שלו כי זה דתי מחודש. ובכל מצב, בכל דרגה שנמצא בה, הוא לא מדבר עכשיו על מצבים גבוהים, הוא מדבר על אדם שאוכל שהוא לא מי יודע מה במצב שלו. ובכל מצב, ובכל דרגה שנמצא בה, חייב לעשות אותה מתוך שמחה ורצון לב. עלינו להיות שמחים ומרוצים ממצבנו הרוחני. אכן אדם חייב לתבוע ולדרוש מעצמו רבות ולא להסתפק מה שהשיג, אבל אין זה סותר שחייב להיות מרוצה ושבע רצון ממה שהשיג. זה החלק הראשון שאומר רב חצקי, אם אדם לא מרוצה מעצמו אז הוא לא יכול להתקדם. אחר כך הוא ממשיך ואומר דבר עוד יותר מחודש בכוחות הנפש, ממש בצורה חזקה מאוד, ולכן אומר זה הכי מרכזי. אומר, כל המידות הרעות וכל הקינה והתאווה והכבוד שמוצאים את האדם מן העולם, הכל מתחיל מדבר אחד, שהאדם לא מרוצה מעצמו. ברגע שהאדם לא מרוצה מעצמו, אז הוא אומר יש לו איזה חוסר הגיעה, והנפש מחפשת איזה מוצא להתפרק, איזה מוצא להגיש טוב, אז הוא נתפס לכבוד, הוא נתפס לתאווה, והוא נתפס לקינה. אבל אם אדם היה טוב לו, אם אדם היה מרוצה מעצמו, כל המידות הרעות לא היו שולטות בו. זה חידוש, היה אפשר להגיד שהמידות רעות זה סיפור בפני עצמו. יש מושג שאדם לא מרוצה מעצמו, אז קשה לו לגדול. פה הוא אומר, לא רק שקשה לך לגדול, ברגע שאתה לא מרוצה מעצמך, תדע לך שבאופן אוטומטי זה יביא לנזק. וזה מה שאומר מקיים. בוא, זה היה חייב שהוא יגיע בסוף לירידה. למה? מה הרעיון בזה? הנפש של האדם מבקשת כל הזמן תחושות הנאה, תחושות טובות. ההנאה זה הכוח המניע את האדם. כל הכוח של האדם, זה לא הנושא שלנו עכשיו, אבל רק בקצרה, כל הכוח של האדם זה בנוי על שהוא, זה מדברנו בזמנו פעם קצת על זה, שהוא מפחד ממקום מסוים. זה האנשים השורדים, הם פועלים מכוח שהם מפחדים, יש להם פחדים שהם ימותו, שהם יהיו עניים, שיזלזלו בהם. אבל העשייה האמיתית של האדם שהיא יותר מקדמת, זה שאדם שהוא נהנה מעצמו, הוא מחפש הנאה, והנפש מחפשת הנאה, מחפשת סיפוק, מחפשת תחושות טובות. אדם מחפש את השלמות, שהשלמות זה הנאה מסוימת, והוא חייב להשיג את זה. אם אדם משיג את זה בצורה חיובית, אז הוא מצוין, הוא מתחבר לזה. אם אדם לא יצליח להשיג את זה בצורה חיובית, אז הוא חייב איזה משהו מדומה, שירגיש איזה ריגוש פנימי, שעל ידי זה הוא ירגיש טוב. אז לפעמים דווקא הריגוש זה התאווה, לפעמים הריגוש זה הכעס, הוא מתפרק וכולו ככה בעצבים עצומים. זה מי שכועס וכועס, אז זו תחושה די נחמדה בזמן הכעס, הוא ממש מרגיש ככה התפרקות כזאת, הכל ככה יורד, כל המתח, כל הלחץ. זה לא רק איזה תגובה זה נובע החוסר רגיעה, זה מביא איזה תחושה חזק, וזה הכעס. אומר רב חצקי, אם אדם לא מרוצה מעצמו, לא רק שהוא לא מתקדם, אלא כל המידות הרעות בנויות על הדבר הזה. אמור מעתה, יש מבחן מאוד פשוט לאדם לדעת אם הוא מרוצה מעצמו או לא מרוצה מעצמו, שיבדוק כמה פעמים הוא כועס וכמה פעמים לא טוב לו, וכמה פעמים יש לו תאוות סתם לא נכונות. שאלה היא, אם נדבר על זה, על נושא ששמיע את העיניים, על הנקודה הזאת שעיקר העבודה זה בכלל לא יושב על בסיס ללמוד מוסר, כי זה לא תמיד יפתור את הבעיה במקרה שלנו, כי אדרה בקיצנו, אנחנו יודעים את חומרת האווירה, כפוך, זה סוג של התפרקות, בגלל שלא טוב לנו עם עצמנו, בגלל שאנחנו לא מרוצים, אנחנו חפשים איזה ריגוש חזק שינסה ככה להרגיע אותנו, והרבה פעמים, דווקא נושא שמיעת העיניים, זה נותן איזו תחושה של כאילו, כביכול, איזו תחושת סיפוק. אבל לכן עיקר העבודה, לכן אומר, כמה שידברו על כל נושאים, אם הנושא המרכזי הזה לא נעבוד עליו בצורה חזקה, אז שום עבודה לא יכולה לעבוד, לא שמיעת העיניים ולא נוטר ולא כלום. אומר רב חצקי, אם אדם חייב להיות מרוצה מעצמו. כבוד, אני אומר עוד הפעם, כבוד זה לפני הדבר, אדם צריך לייקר את המעלות שלו, והשמחה והאהבה שאדם מחובר לעצמו. אני פשוט אוהב את עצמי, אני ברוך השם זכיתי היום לעשות דברים טובים וסייעתא דשמיא, ברוך השם אני עושה מה שקדוש ברוך הוא עושה, מרוצה. אם אדם לא מתקדם, וזה אומר רב חצקי שהוא התובע הכי גדול שתובע ותובע ותובע, הוא אומר זה לא סתירה, אני תובע לעצמי, אדרבה, אני יודע את היכולות שלי ואני יודע מה אני מסוגל ואני מרוצה מה שעשיתי, אבל אני יודע שאני יכול לבנות עוד, קדימה, מה, למה לעצור? יש אנשים שהייתי פעם, רב שמואל אויבך אמר על רב חצקי לזה, אז אמר, יש אנשים שמרוצים מעצמם, יש אנשים ששבעים מעצמם. אמר, אל תהיה שבע מעצמך. שבע מעצמך זה אומר, זהו, ברוך השם, אכלתי, לא מסוגל להכניס עוד כלום, אני שבע. אומר, זה לא, זה לא התחושה. שמח זה לא אדם שבע, אני שמח מאוד, אדרבה, אני מאוד שמח ואני רוצה עוד, אדרבה, שמחה הביאה אותי לעוד עשייה. זה לא שביעה, שביעה פה לא זה הנוסחה. שביעה זה אדם שאומר, מיציתי וכבר מספיק לי. אומר חצקי לי, שמח, שמח זה אני מרוצה מהדבר הזה. זה המדע הבסיסית שאנחנו צריכים להעמיד לעצמנו את, ה, את, ה, את הדבר הזה, קורא לדעת שאדם חייב להעריך את עצמו ולאהוב את עצמו, ממילא כל העבודה תוכל להתקדם. השאלה רק הגדולה שפה נשאר לשאול זה שהרבה פעמים באמת אנחנו אומרים לעצמנו, אבל באמת למה להעריך? אני אקח דף, אני אבדוק את העשייה שלי, אני אבדוק כמה אני עושה, באמת יש לי הרבה טענות, באמת אני מרגיש שזה לשקר את עצמי, אם אני אעריך את עצמי ואוהב את עצמי ויהיה מרוצה מעצמי, מה אתה כל כך מרוצה מעצמך? מה קרה? אז זה צריכים כמה הסברים. העבודה באמת שאדם, זה בעזרת השם, נפרט פה בהמשך הדברים, השיחות, כמה נקודות שיש לנו טעות בתפיסה, כמו אחד הנושאים של שבירת העיניים, שבאמת זה נושא שבאופן טבעי כולם מתמודדים עם זה, ולא יודעים, זה קשה מאוד לתפוס את בדיוק את העבודה, מה בדיוק הם דורשים מאיתנו, ובאמת איך מתקדמים, ובכלל כל הנושא של קדושה, וכל הנושא הזה של לימוד תורה, שיש תפיסה מאוד, מה בדיוק אני יכול לחוז מעצמי בזמן שאני רואה כמה אני לומד וכמה אני יכול ללמוד לכאורה. אבל כהקדמה, כבר אין זמן נפתח לנושאים האלה, אבל כהקדמה למה שאנחנו צריכים לעבוד על עצמנו, זה בכוחות הנפש, יש שתי דברים שנצטרך לעבוד על עצמנו, להסביר שבסוף נגיע להכרות האלה. א' כל בתובנות, ובית בריגושים. מה הכוונה? קודם כל, כשאני אומר שאדם צריך לכבד את עצמו, דוגמה, או לאהוב את עצמו, להיות מרוצה מעצמו, הרבה פעמים באמת אדם אומר, באמת אני לא מרוצה מעצמי. אני אעבוד על עצמי. אני קודם כל צריך לשכנע את עצמי שאני באמת אמור להיות מרוצה מעצמי. וזה מאוד 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 קשה להפוך לאדם שהוא באמת יזדהה עם זה, לא שידמיין. כי בהכרה זה לא מספיק שאני מבין שאני אמור להיות מרוצה מעצמי. הרבה פעמים, גם בשיחות, גם בשלום בית וגם בזה, אומרים לך, אתה, כן, תמיד צוחקים על זה, תדע לך שללמוד זה הכי טוב בעולם. תמיד שנכתב יש קטן, תמוד, זה ללמוד זה הכי מתוק והכי כיף בעולם. אבל המשגיח, לא מגיע, אתה צריך להאמין בזה ולדעת את זה, וזה ככה זה, וזה ברור ככה. תודה רבה, אני לא מאמין בזה, מה, אני לא חי את זה. זה באמת ככה, ותשתכנע, ותקפה, ותאמין, ותשבע, אבל זה לא יעזור כלום. אם אני לא יאמין באמת שזה שמה, זה לא יעזור כל הדיבורים. אז קודם כל אנחנו צריך באמת לשכנע את עצמנו שבאמת זה נכון, שאני באמת אמור להיות מרוצה מעצמי. שתיים פעם שמעתי שזה באמת, לשכנע בן אדם זה מאוד קשה. שתיים פעם אמר, שתיים תמיד הוא מדבר בקצרה מאוד, שתיים בדי שהוא אמר, שלמעשה גם אדם שנושא שיחה שלמה, שעה וחצי, בסופו של יום המסר הוא מסר אחד. אדם צריך שעה וחצי כדי לשכנע, לפעמים שכח שעה וחצי. לפעמים אחרי שיחה אתה אומר, טוב, התחלתי להשתכנע, לא השתכנעתי. עוד פעם, התחלתי קצת להשתכנע מה שאתה אומר, טוב, אני אחשב על הדברים. ועוד שיחה, יותר שכנעת אותי. כלומר, השכנוע עצמו, עצם בכלל שאני אסכים איתך, זה עצמו תהליך שלוקח זמן. וזה אולי התהליך הכי עמוק, יותר מהתהליך שאני אגיד את רגע. עצם להאמין, ויש דברים לנו, במיוחד את בני תאיר, אברכים, שזה יושב מאוד 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 עמוק בגלל כל החונכנו לאור כל מיני יסודות וכל מיני ידיעות וכל מיני סטיגמות שברור לנו שככה צריך להיות. וגם כשאתה מביא את רב חצקי, גם כשאתה מביא כל מיני דברים, זה הרבה זמן לוקח עד שמשתכנעים, זה לפעמים ככה אפילו שנים, עד שאתה באמת משתכנע שאני באמת אמור עכשיו להרגיש באמת טוב עם עצמי. כבר אני מדברת ברמת השכנוע בכלל. אני בכלל משוכנע, למייסה, 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 כל השיחות, כל הדיבורים. שטיימן אמר שיש אנשים שהם יכולים בשלוש דקות לתת את המסר ושאנשים יקבלו אותו. מה שהערו עשה בשעה וחצי, וזה תלוי בפשוט בבן אדם המדבר, שיש אדום גודל. אם חיים קניאסקי יבוא ויגיד איזה ממרה, רבותיי, אני אומר לכם שאברך לומד שעה ביום, זה בסדר גמור, אז עדיף מאלף שיחות של אלף אנשים שיגיעו את הדבר הזה, כן, אם היה כזה משפט. אבל זה הופתעה שלפעמים אדם בשלוש דקות, וזה באמת רוצה לגדלים. משפט אחד שהרב אלישיב אמר, זהו, חתך אלף הסברים. הופתעה אומר איזה משפט אחד, חתכנו את כל הנושא הזה. אז זה קודם כל בנושא של השכנוע. גם כשאנחנו משתכנעים מדבר, יש עוד בעיה, שיש מה שנקרא אינסטינקט רגשי טבעי שקופץ. יש דוגמה למשל, אדם בא למערת שדים. אז אחד הסיפור היה מערת שדים. וכולם יודעים שמה שהחושך, שמה חושך מוחלט עם כל מיני פרצופים וכל מיני זה, ואני יודע שזה שטויות ובלים והכל משחק. אחד אמר, זה מערת שדים, שזה מקום אחד, מערת שדים, הולכים שמה וזה. אומר, אתה מרגיש פחד פחדים. מה אתה מרגיש? הוא יודע שהכל שטויות והכל הבלים, ולא צריך לשכנע אותו. השכל ברור לו, זה לא איזה. ברור 100%, הכל אף על פי כן. יש משהו באופן טבעי, למה? כי זה אולי זה פעם אחרת. באופן טבעי, אוטומטי, תחושות פחד נוצרות בו. אז יש דברים שגם אני משוכנע 100%, אבל למעשה יש תגובות מיד שקופצות. אז בעזרת השם, גם על שתי הדברים, גם על ה... ובשביל זה צריך באמת לא רק הכרה, לא צריך שכנוע, פשוט צריך תרגול איך להתחכך בפחד ולעצור אותו. אז זה בעזרת השם נרחיב פעם בעזרת השם.
תודה רבה.